כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. הסוכנת הסמויה של שאול אלוביץ', מאת תומר גנון ודיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. מהסגנית שנשלחה לשירותים להדליף מידע מסווג, ועד התכתבויות הוואטסאפ הסודיות. חומרי החקירה בתיק בזק יס, שנחשפים כאן לראשונה, מלמדים כיצד פעלה לכאורה מזכירת בזק לינור יוחלמן כחפרפרת מטעם בעל השליטה בחברה, ומה הניע אותה לחצות את הקווים האדומים למען הפטרון שביקש לשלשל לכיסיו עוד מיליארדי שקלים. בשבעה באוקטובר 2014 התקיימה במשרדי בזק במגדלי עזריאלי ישיבה גורלית במיוחד מבחינת שאול אלוביץ'. על הפרק עמדה רכישת חברת הלוויין יס על ידי בזק תמורת מאות מיליוני שקלים. אלוביץ' עצמו היה מנוע מלהשתתף בדיון כי הוא היה בניגוד עניינים מובהק, הוא גם בעל השליטה בבזק וגם מחזיק באופן פרטי ב-50% מ-יס. ה-50% הנותרים כבר היו שייכים לבזק. היה לו אינטרס שהסכום שתשלם בזק יהיה גבוה ככל שניתן, כדי שיוכל לפרוע חובות של 900 מיליון שקל לבנקים. טובתה של בזק דרשה בדיוק את ההפך. אלוביץ' אכן לא נכח באותה ישיבה, שהתנהלה במסגרת ועדה בלתי תלויה כדי להרחיק ממנו את המידע ולמנוע מעורבות שלו, אבל מה שחברי הוועדה לא יכלו אז לדעת, הוא שאלוביץ' שתל בתוכה חפרפרת נאמנה, עורכת הדין לינור יוחלמן, מזכירת בזק. מתוקף תפקידה, יוחלמן הייתה אחראית לתאם את ישיבות הוועדה, לקשר בין חבריה למומחים שמונו מטעמה, להפיץ את החומרים החסויים בין המוזמנים ולזמן אותם לישיבות. יוחלמן הייתה זו שיודעת הכל. באותה ישיבה באוקטובר הציגה חברת הייעוץ מרי לינץ' חומר מסווג בנוגע לשווי האמיתי של יס. ואז, באחד הרגעים הסוערים של הדיון, קמה לפתע הסגנית של יוחלמן, עורכת הדין שלי ביינהורן, ויצאה מהחדר כשבידיה המצגת של מרי לינץ'. הנוכחים שהבחינו בכך הוקו בתדהמה. דרשתי שיזמינו ביטחון, סיפר לחוקרי רשות ניירות הערך דודו מזרחי, אז סמנכ"ל הכספים של בזק וכיום מנכ"ל החברה. אנשי מרי לינץ' חילקו חומר מסווג ואמרו שיאספו אותו בסוף הדיון כי הוא דיבר על חלופות תמחור בעסקה. באחד השלבים היותר סוערים של הדיון, שמנו לב שביינהורן, העוזרת של יוחלמן, יצאה עם המצגת. גלעד רוזוליו ממרי לינץ' יצא לחפש אותה אחרי כמה דקות, מסר מזרחי בעדותו בתיק בזק יס, שנחשפת כאן לראשונה. היא אמרה שיצאה לשירותים, אז אמרנו לה, למה לקחת את החומר לשירותים? גלעד מצא אותה במשרד עם החומר. ביקשנו מיושב ראש הוועדה, איציק אידלמן, שיפעיל את הביטחון שיחקרו אותה. הוא אמר שיברר את הנושא עם לינור. אחרי שדיבר עם לינור, אמר שהעובדת בסך הכל יצאה לשירותים, והיא לא עשתה שום שימוש בחומר, וזה מניח את דעתו. יום לאחר אותה תקרית הבהבה הודעה על צג הטלפון הנייד של אלוביץ'. היה בלגן אתמול עם המצגת, כתבה לו יוחלמן. הם ראו ששלי יצאה איתה, אז דודו התקשר לשאול אותה למה היא יצאה איתה, והיא נלחצה מאוד. בסוף יפטרו אותי בגללך. את ההודעה חתמה יוחלמן באימוג'י של חתול מבוהל וברכת שנה טובה. אלוביץ' השיב מיד בדרכו הבוטה, המצגת אצלי בכספת שיקפוץ, והוסיף סמיילי קורץ. המשימה הושלמה. בהמשך, כשהעתיק את ההודעה לקבוצת וואטסאפ בשם היועצים, שהקים עם עמיק המשורר, יד ימינו וסמנכ"ל הפיתוח העסקי של בזק, ועם בנו אור אלוביץ' כדי לקבל הדלפות חמות מיוחלמן מהישיבות, הוסיף הבן אור את התובנה שלו, חרות, מתאמצים לדפוק אותנו. עסקת בזק יס אושרה לבסוף לפי תג מחיר שערורייתי של מיליארד ו-50 מיליון שקל, יותר מכפול מההערכה הכי נדיבה ל-יס, שנעה בין 200-487 מיליון. 680 מיליון שקל שולמו במזומן, אפשרו לאלוביץ' לעמוד ביעדי החזר החובות שלו לבנקים, וזיכרו אותו לימים בעוד 118 מיליון שקל. ביוני 2017 פתחה רשות ניירות הערך חקירה ממושכת בעניינם של בזק ואלוביץ'. החקירה התגבשה לכתב אישום חמור שהוגש לפני כשבועיים לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אלוביץ' וחמישה בכירים לשעבר בקבוצת בזק ובהם יוחלמן, על קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך, מרמה והפרת אמונים בתאגיד. זה היה פשע מאורגן, מאפיה, תיאר מזרחי בעדותו. שאול ואור אלוביץ' שדעו כל מה שקורה בדיוני הוועדה הבלתי תלויה לפרוטרוט. חשדנו במזכירת החברה לינור יוחלמן, זה היה ברור מאליו, לא הייתה שאלה בכלל. לינור לא עובדת עבור שאול, היא עובדת בשאול. אם האינטרס של אלוביץ' בפרשה ברור לכל, הרי שההחלטות שקיבלה יוחלמן נותרו בלתי מפוענחות. מה גרם למי שהייתה אמורה להיות שומרת הסף של הציבור, עורכת דין בעלת ניסיון ששימשה עוזרת אישית של שופטת, לחצות את הקווים ולהפוך למשתפת פעולה של בעל השליטה, כלומר, לבגוד לכאורה באינטרס שעליו הופקדה? התשובה לשאלה אם מתחה מרצונה את גבולות המותר והאסור למען אלוביץ', או שרק הייתה קורבן של נסיבות ופשוט לא עמדה בלחצים של בעל הבית, תלויה בזהות המשיב. תשובה מוסמכת כבר תתקבל בבית המשפט. יוחלמן, בת 45, הגיעה לתפקיד בבזק ב-2007, 3 שנים לפני שאלוביץ' השתלט על החברה. היא מונתה לתפקיד הנפיץ באיתור רגיל, אחרי 3.5 שנים בתפקיד דומה בחברת הפניקס. קודם לכן שימשה העוזרת המשפטית של נשיאת בית משפט השלום בתל אביב, זיווה הדסי הרמן. היא בוגרת לימודי משפטים במרכז הבינתחומי הרצליה, כיום גרה בגבעתיים עם בעלה אלון ושני ילדיהם. כשרק הגעתי לחברה, היא עשתה רושם של בחורה מוכשרת, חכמה ומלאת קסם אישי, כזאת שיודעת להפעיל אנשים ולהניע תהליכים, מספר עובד ותיק בבזק. אבל הרשמים, כפי שיעידו לא מעט עובדים שדיברו עם מוסף כלכליסט, התהפכו לאחר כניסתו של אלוביץ' לחברה. היא הבינה ישר איפה החמאה מרוחה, אומר בכיר ברשויות האכיפה. היא רצתה להיות אשת סוד של בעל השליטה, כי זה יקנה לה כוח וחשיבות בבזק. זו לא הייתה רק השאיפה ששאול יקדם אותה או ידאג לה לבונוסים, היא רצתה להרגיש את הכוח ביד, להיות חלק ממנו. ובשביל זה הייתה מוכנה ללכת רחוק ולחצות גבולות, כדי ששאול ידע תמיד שהיא האדם שלו, שהיא מחויבת לו ורק לו. איך המעמד הזה התחיל להתבסס? לא ביום אחד. זה אמון שנבנה במשך תקופה ממושכת, מספר בכיר בחברה דאז. הרבה לפני עסקת בזק יס, שאול ניסה לקדם עשרות עסקאות בעלי עניין קטנות. מוצא עוד ועוד פריטים שיורוקום שלו תוכל למכור לבזק כספק כמו ראוטרים. מתוקף הפרוצדורות החוקיות היה צריך להעביר את העסקאות האלה בדירקטוריון. לינור הייתה יעילה בעבודה שנדרשה לשם כך, ולאט לאט רכשה את אמונו. היא ידעה לשדר לשאול שתעשה הכל בשבילו, מספרת עובדת לשעבר. היא כל הזמן שידרה שהיא זמינה בשבילו. רשמית התפקיד של לינור בישיבות של הדירקטוריון הייתה לטפל בצדדים הטכניים והבירוקרטיים, אבל בפועל היא שימשה העיניים והאוזניים של אלוביץ', היכן שהוא עצמו לא נכח. היא תפקדה כמו השמן בגלגלי המכונה, ששאול צריך להניע כל הזמן, גם כשהגלגלים לא מתאימים, גם כשהכל חורק. היא אפשרה לו להמשיך לגלגל את המכונה הזאת, מספר הבכיר. אבי גבאי, המנכ״ל באותה התקופה, לא אהב את הגישה של לינור מהרגע הראשון, מספר אחד הבכירים. הוא אמר לשאול, אם מישהו יפיל אותך, זאת היא. מזכירת החברה זה תפקיד מקצועי, אבל בהתנהלות שלה הכל היה פוליטיקה. לחמם דירקטורים אחד נגד השני, נגד ההנהלה. ההצלחה של יוחלמן לבצע משימות מורכבות בדירקטוריון קנתה את אמונו של אלוביץ', שהחל להיעזר בה יותר ויותר. בכיר אחר מספר כי כשהאמון ביניהם התבסס, הוא התחיל לשלוח אותה לשליחויות מיוחדות מטעמו, כמו ללוות את שרון פליישר, סמנכלית הרגולציה של בזק, לוועדות בכנסת, מה שעורר הרמת גבה בחברה. הביטוי שאול צריך מאוד הניע אותה. עד כדי כך שאנשים בחברה היו אומרים, לינור לא עובדת עבור שאול, היא עובדת בשאול. יוחלמן קיבלה הרבה פרסים על הנאמנות הזו, העיד מזרחי בחקירתו. אני זוכר 2-3 מקרים שהיא קיבלה מענקים מיוחדים. אני זוכר מקרה ספציפי שאהוד מזומן, סמנכ"ל משאבי אנוש, אמר לי ששאול אישר לה, ואני אמרתי שאי אפשר לאשר את זה ללא ועדת תגמול. אהוד חטף צעקות, ושאול אמר שלאחר היוועצות עם יושב ראש ועדת התגמול מודי קרת, הם מאשרים את התשלום וזה שולם לה. אלוביץ' התעקש גם להשוות את תנאי השכר שלה לאלו של הסמנכ"לים בחברה. אבל המהלך לא עבר בשתיקה. אבי אמר על גופתי המתה, אני לא אעשה משהו שאני לא יודע להסביר, איך אני אסביר את הקידום שלה למנהלים ולעובדים האחרים? מספר בכיר בחברה. עם פרישתו של גבאי מהחברה ב-2013, החלו השדרוגים המשמעותיים בתנאי ההעסקה של יוחלמן. בין השנים 2014 ל-2017, שכרה של יוחלמן טיפס מ-55,000 שקלים בחודש ל-65,000 שקלים, תנאיה הושבו לתנאי סמנכ״ל, מה שזיכה אותה גם בשדרוג רכב, בונוסים על ביצועים בשווי של עד 7 משכורות, ואשראי הוצאות. לא יצאה הודעה בנושא, הבנו את זה מהחלפת הרכב שלה בחניון, נזכר אחד העובדים. במרץ 2017, התפקיד של יוחלמן שודרג ליועצת משפטית של קבוצת בזק, ושכרה קפץ ל-72,000 שקל. זה היה טייטל תפור, שתוכנו לא היה בכלל ברור, מספר בכיר בחברה. מי שרצה להתקדם בקבוצה היה חייב להתחבב על לינור. ב-2017 ב-2015, כשנה אחרי פטירת אביה, יוחלמן ערכה מסיבת ברית לבנה הצעיר במלון הילטון בתל אביב. בפועל, כפי שמעידים עובדים ומנהלים שנכחו במסיבה, היה זה אירוע מכונן ביחסי יוחלמן ואלוביץ', שם הובהר לכל הנוכחים עד כמה קרובים השניים. זה היה בימי הסגירה של עסקת בזק יס, ממש לקראת אישוריה הסופיים, נזכר אחד הנוכחים. לינור עלתה לדבר, ושאול עמד לצידה כמו הסנדק, כמו סב גאה. לינור דיברה בעריכות על העברה של עסקת בזק יס, על התקופה הקשה שהיא ושאול עברו יחד, הדברים שאימם נאלצו להתמודד, ואיך שאול תמך בה. זה היה חריג ממש לאירוע ברית. כולנו החלפנו בינינו מבטים נבוכים. מפגן העוצמה סימן את יוחלמן כיד ימינו החדשה של אלוביץ', אשת אמונו הקרובה ביותר. מי שרצה להתקדם בקבוצה היה צריך למצוא חן בעיניה, אומר גורם בחברה. היא טיפחה לשאול את המציאות בפילטרים שלה. דודו מזרחי היה דימון, סטלה הנדלר, חלשה במספרים, וכן הלאה. עובדים בחברה טוענים כי הנדלר, שהייתה אז מנכלית בזק, ובת טיפוחיו הוותיקה של אלוביץ' מימיו ב-012 סמייל, סומנה כמתחרה בידי יוחלמן. לינור מאוד ניסתה להרחיק את סטלה משאול, נסגר עובד בזק. שאול אהב והעריך אותה, אבל הושפע מלינור. באיזשהו שלב סטלה נשברה ותפסה מרחק מלינור. היא אמרה, אם זה מה ששאול רוצה, שהוא יתעסק איתה. הדימוי הכוחני של יוחלמן חוזר בשיחות רבות על עובדי החברה באותה התקופה. ללינור היה קטע של להראות מי הבוס, מספר אחד העובדים. היא הונעה מאוד מהכוח שהמעמד החדש נתן לה בחברה, ודאגה להבהיר לאנשים שהם לא מחליטים שום דבר על דעת עצמם, מכוח זה שהיא מאוד מקורבת לשאול. היא כל הזמן הייתה אומרת, שאול רוצה, שאול החליט, עם כל הכבוד לך, זה מה ששאול רוצה. אנשים מגיעים לתפקיד בכיר לא כדי לעבוד בחצר ביזנטית, ולכן הם גם מהרו לברוח, כמו אלון רווה, סמנכ"ל הכספים שהחליף את מזרחי, וברח בעצמו לאחר 7 חודשים. הביטוי חצר ביזנטית, שמתאר שלטון מבוסס מקורבים, נשמע לא אחת מפי המרואיינים לכתבה לתיאור התקופה. הייתה כוורת להתייעצויות אצל שאול במגוון נושאים, נסגר בכיר בחברה. זו הייתה קליקה סגורה שקשה לדעת בדיוק מה הדינמיקה בתוכה, וכללה את לינור, אור אלוביץ', עמיקה משורר וסטלה. בהרכבים שונים של הפורום הזה קיבלו החלטות שהונחתו על אנשי המקצוע, בדרך כלל בידי לינור. אנשי המקצוע מאוד סבלו מהתופעה, כי הם לא היו שותפים לקביעת ההחלטות בטריטוריה המקצועית שלהם. מחליטים בשבילך החלטות תמוהות בתחומך ואף אחד לא מבין למה. כשאייל רווה שאל איך זה יכול להיות, אמרו לו, ברוך הבא למועדון. לשאול יש תכונה כזאת שאתה צריך לבחור צד, מתאר בכיר לשעבר. מי שלא אומר לו את מה שהוא רוצה לשמוע, מקוטלג מיד כאויב. אפילו אם זה מישהו שמנסה לשמור עליו. ולינור הבינה שאם היא תגיד לו כל הזמן את מה שהוא רוצה לשמוע, זה יקרב אותה אליו מאוד. גורם בבזק מספר כי בשנים שבהן קודמה עסקת בזק יס, כל מי שלא היה בצד של שאול עשו לו טרור. ובראשם דודו מזרחי, שהתנגד לעסקה וניסה למנוע את אישורה. מזרחי סיפר בעדותו כי הפך לפרסונה נון גרטה בחברה. אור אלוביץ' חשב שהתחרפנתי. הוא ושאול היו עוינים כלפיי, ניתקו איתי את הקשר והיו בסוג של ברוגז. כשלעצמו זה לחץ משמעותי, אתה נהיה אוטסיידר בארגון. ברעיון למגזין מנהלים של כלכליסט, הוא תיאר לאחרונה כי היומן שלו נוקע כליל מפגישות עם אלוביץ' במשך כמעט 2 שנים, מה שהוביל לעזיבתו ב-2017. זה היה קיצוני, מתאר בכיר בחברה. תמיד יש מישהו מקורב יותר או אהוב יותר על הבוס, אבל פה זה נהפך לשיטת ניהול של ממש. זה היה בוטה ופגע בחברה. זה דפוס התנהגות שמעודד הסתרות. קוראים דברים בתחום הניהול שלך שאתה מגלה עליהם רק ברגע האחרון. לא מזמינים אותך לישיבות. ואז אתה קולט שאתה לא מבין מה קורה בטריטוריה שלך. אמיר נחליאלי למשל, היועץ המשפטי של בזק, היה אומלל ממש. שאול לא אהב אותו ואת עמדותיו, אז הדירו אותו מקבלת החלטות. ממש התאמרו בו. היו שם רגעים לא פשוטים. השיטה במחירת יס לבזק משוחזרת בעסקת יס חלל. עסקת בזק יס לא הייתה המקרה היחיד שבו יוחלמן שימשה חפרפרת עבור אלוביץ'. בשלהי 2016 התפוצץ הלוויין עמוס 6 של חברת חלל שסיפק תשתיות ל-YES. זו הייתה הזדמנות לבחון מחדש את ההתקשרות עם החברה, חוזה ארוך טווח בכמיליארד שקל שנחתם ב-2013 ולשקול חלופות. בזק שוב הקימה ועדה בלתי תלויה לבחינת הנושא, ובעלי העניין האישי בעסקה, שאול, בעלי חלל ואור בנו שהיה אז יושב ראש חלל, היו אמורים להיות ממודרים מישיבותיה. אבל יוחלמן והאלוביץ'ים חזרו על הנוסחה שפיתחו במחירת יס. השלושה פתחו קבוצת וואטסאפ בשם מזרחי 2, על שם הכינוי העוקצני שהעניקו לרווה מחליפו של מזרחי, שבה התכתבו על המסע ומתן והתייעצו ביניהם על האופן הנדרש כדי להוביל את חלל ויס לעסקה. יוחלמן, כך העלתה חקירת רשות ניירות ערך, גם העביר על השניים מיילים של הוועדה שכללו מידע עסקי רגיש. כך למשל, בינואר 2017, התקנה יוחלמן את השניים שהיועץ ששכרה הוועדה רוצה לבחון התקשרות עם מפעיל לוויינים מתחרה. בתגובה, הנחה אותה אור להשיב ליועץ, כי אין זמן לבדיקה כזאת, אין מפעילים שיוכלו להיענות לדרישות והעלות גבוהה. את צריכה לנסות להוריד אותו מהרעיון, כתב. ההתקשרות עם חלל תקשורת אומנם אושרה מחדש, אלא שהפעם החגיגה של יוחלמן והאלוביצ'ים הייתה קצרה. כמה חודשים לאחר מכן, ביוני 2017, נפתחה חקירת רשות ניירות ערך, והשלושה, לצד בכירים נוספים, נשלחו למעצרי בית והורחקו מהחברה. שש פעמים זומנה יוחלמן למשרדי רשות ניירות ערך, שם אימתו אותה החוקרים עם החשדות והראיות. את לא מבינה את המצב, את לא מבינה איפה את נמצאת. הטיח בה חוקר יהודה בקסיס בחקירתה השלישית, אחרי שדווקא בגרסה שהעברת החומרים, אם הייתה, הייתה במסגרת שיקול דעתה שלא נגרם נזק ושהיא הייתה חייבת מתוקף תפקידה לעדכן את יושב ראש החברה. אני מאוד מאוד שלמה עם ההליך שעשיתי. מאוד שלמה ביחס לאיך שאני מבצעת את העבודה שלי ואת המהפך שעשיתי בממשל התאגידי של בזק. חזרה יוחלמן על המנטרה שנשמעת בדיעבד אירונית לגמרי. הבקסיס איבד סבלנות מול מה שנתפס בעיניו, לא רק כהתעממות, אלא גם כחוצפה. בואי אני אסביר לך. יש פה שתי עסקאות במשק בשני מיליארד שקל, בזק יס וחלל תקשורת יס, שמונחות על הכתפיים שלך. מהריקבון של ההתנהגות שלך ומהגועל נפש של ההתנהגות שלך, הבאת לכך ששתי העסקאות האלה היו לטובת בעל השליטה בלבד ולא בלבד. עשית את זה במצח נחושה, תוך כדי שאת מקבלת הוראות מבעל השליטה ועושה את זה בניגוד לכל נוהל תקין. אנחנו נלך דרך ארוכה ואני אראה לך את הדברים אחד אחד. יוחלמן עונה, אני מזכירת בזק ואני אמורה לדווח ליושב ראש דירקטוריון בזק. אני לא יודעת מי אמר ומה אמר ואני אומרת לך שאין בזה שום דבר חוץ מאוויר חם. החוקר, אוויר חם? יוחלמן? כן. החוקר? או איזה אוויר חם יש במקומות שאת הולכת להיות בהם. היא לא פגעה באנשים מרוע, פשוט לא היו לה גבולות. הנכונות של יוחלמן לעשות הכל למען אלוביץ' הייתה הדבק במערכת היחסים ביניהם. היא הייתה מוכנה להתאבד בשבילו, אומר בכיר בבזק. עם כל הכבוד הנאמנות, היא הסתכנה בפלילים בשבילו. זה לא קצת מוגזם? אני חושב שהיא ידעה שהיא עושה דברים שלא ראוי לעשות, אבל לא שמדובר במעשים פליליים. לינור סברה שהיא מעבירה לו חומרים לא בניגוד לשום חוק, תקנה או פסיקה, מסבירה מקורבת ליוחלמן. הערכת השווי של יס למשל ממילא מתפרסמת בציבור, כך שלא הרגישה שהיא מסכנת את עצמה בשיתוף מידע כזה. הערכת השווי הייתה שאלה של הוועדה הבלתי תלויה. היא הייתה רק בצד הטכני שלה, נדרשה לעשות מה שצריך כדי שהעסקה תעבור כמה שיותר חלק. הודעות הוואטסאפ מעידות שהיא ידעה שהיא עושה משהו בעייתי. לא רעדו לה הידיים? אין יועץ משפטי שלא חווה פיק ברכיים. בטח בעסקה כמו בזק יס, שהייתה עסקת בעלי העניין הכי גדולה במשק. אבל היא בדקה את עצמה בכל צעד ובאמת חשבה שהיא פועלת כחוק. בבזק אומרים שהחצר של שאול ריסקה את הדרג המקצועי. תמיד יש מתח בין החברה לדירקטוריון, כי הדירקטוריון נותן הנחיות והדרג המקצועי לא אוהב לקבל הנחיות. ולינור, בתור מי שעמדה בתווך בין שני הצדדים, חטפה את כל הריקושטים. זה תפקיד מאוד קשה. אבל המכרים מבזק לא קונים את הפרשנות הנאיבית להתנהלותה של יוחלמן. כשהנאמנות של עובד היא לאדם ולא לחברה, זו בעיה, אומר בכיר בחברה. בזק היא לא חברה פרטית. 70% ממנה מוחזקים בידי הציבור. יש מצבים שאפשר להחליק, אבל עסקת בזק יס הציפה את כל ניגוד העניינים החמור של אלוביץ' בחברה. המחשבה כאילו האינטרסים של שאול הם האינטרסים של בזק היא עיוות קשה של המציאות. אבל אם רק אינטרסים הניעו אותה, למה לה להסתכן עד כדי כך? זה לא היה יכול לקרות לכל אחד. עובדה שהרבה אחרי שהפרשה התפוצצה, אחרי כל החקירות, כששאול כבר לא היה פה והראש שלה היה על הגיליוטינה, היא בכל זאת נפלה באותו הדפוס. הוא אומר, הוא מתכוון להדחתה של יוחלמן מתפקידה בפברואר 2018, בלי קשר לחקירה הפלילית, לאחר שהגיע להנהלה מידע כי הטלפון שלה היה מחובר לשיחות ועידה של ישיבות הדירקטוריון, אשר היה אסור לה להיות חשופה אליהן. באופן אירוני, מחליפתה בתפקיד היא שלי ביינהורן, אותה סגנית שיצאה עם המצגת לשירותים. מי שהיה בצד הנכון, בצד של טובת בזק, סבל סבל גדול, מסכם גורם בבזק את עידן אלוביץ' ויוחלמן בחברה. ולינור, בתור שומרת הסף, פגעה מאוד באנשים, לא מרוע, פשוט מתוך זה שפעלה ללא גבולות. תגובות. מעורכי דינה של לינור יוחלמן, בועז בן צור ודקלה סירקיס נמסר, עד היום, כשבע שנים אחרי מועד ביצוע העסקאות הרלוונטיות לכתב האישום, לא קיימים כללים ברורים המסדירים את אופן עבודתן של ועדות מיוחדות, לרבות בכל הנוגע למסירת מידע או דיווח של מזכירת החברה ליושב ראש הדירקטוריון. יתרה מזו, בזמן אמת, נוהלי החברה קבעו בפועל דברים הפוכים, ובכלל זה גם את החובה לאשר מול יושב ראש הדירקטוריון דיווחים מיידיים של החברה לבורסה, שכוללים גם את הערכות השווי, וחומרים הנלווים עליהם לפני פרסומם לציבור. בכל הנוגע למזכירת החברה, מסירת החומרים נבעה מיחסי עבודה ומנוהלי עבודה מול יושב ראש הדירקטוריון. נוסף על כך, תיאור האופן שבו פעלו ועדות אלה חוטא לאמת, הן בעסקת בזק יס והן בעסקת יס חלל, נוהל מסע ומתן בקלפים פתוחים, והמידע שעבר דובר בין הצדדים ישירות. יש להדגיש כי מועד העברת החומרים הנטענים מעיד על היעדר השפעה על המסע ומתן בין הצדדים ועל תוצאות העסקאות. בפרט, בנוגע לעסקת בזק יס, שבה העברת החומרים הנטענת נעשתה עוד לפני תחילת המסע ומתן בפועל, כאשר ממילא תמורת העסקה נקבעה במסע ומתן ישיר בין הצדדים. באשר לטענות על מענקים מיוחדים, מדובר ברכילות זולה. גם כתב האישום אינו מייחס ליוחלמן כל טענה בנושא, ולא מועלת כלפי הטענה כי קיבלה כל דבר מאלוביץ' בשל הפעולות המיוחסות לה. פרקליטו של אלוביץ', עורך הדין ז'אק חן מסר, מי שהוגש כתב האישום, אנו ננהל אותו בבית המשפט, ובוודאי שלא נשתתף במשפט התקשורת. מי שהתבררו העובדות כהוויתן, יוכח שמר אלוביץ' לא ביצע עבירה. היורשת של יוחלמן. לא זכור לי שהוצאתי מסמכים חסויים, בדיונים אני עסוקה בפלאפון שלי. קשה להגיד שבבזק יפנימו בהכרח עד הסוף את לקחי פרשת החפרפרת. למרבה האירוניה, מי שהייתה סגניתה של יוחלמן, עורכת הדין שלי ביינהורן, בת 39, לפי הראיות בפרשה, הוציאה החוצה מישיבת הדירקטוריון מצגת חסויה, מונתה לאחר הדחתה של יוחלמן ב-2018 לאותו תפקיד בדיוק, מזכירת בזק והממונה על האכיפה הפנימית. ביינהורן, שנחקרה באזהרה ברשות ניירות ערך על עבירות מרמה וניירות ערך ביולי 2017 והתיק נגדה נסגר, היא בעלת תואר ראשון במשפטים ועוד אחד במדעי המדינה ותקשורת ציבורית מאוניברסיטת בר אילן, לבזק הגיעה ממשרד עורכי הדין אגמון ושות. כשנשאלה על מידע שעבר מיוחלמן לאלוביץ', בנו או עמיק המשורר, טענה, לא זכור לי שהיה ידוע לי על שום דבר כזה. החוקר אוס נאסר הציע לה חבל הצלה. את מנסה לגונן על לינור, אבל יש ממצאים רבים שמאמתים את החשד. ביינור נתקשה, לא מגוננת על לינור, לא זוכרת שהעברתי שום דבר שלא הייתי אמורה להעביר. תראה לי. החוקר, ראו אותך מוציאה מסמכים חסויים מישיבת הדירקטוריון. ביינהורן, לא זכור לי דבר כזה. החוקר, שאול אלוביץ' אמר בחקירתו שהוא קיבל מסמכים ממך ומלינור בעסקת בזק יס, והוא מתכוון לחומרים חסויים. ביינהורן, אני לא זוכרת שהעברתי לו שום דבר שלא הייתי אמורה להעביר. החוקר, לינור ביקשה ממך להעביר לו מסמכים מהוועדה הבלתי תלויה? ביינהורן, אני לא זוכרת. החוקר, בטוחה? נעשו דברים רבים שאני לא חושב ששוכחים אותם מהר. ביינהורן, העבודה שלי מאוד אינטנסיבית, אני עושה הרבה משימות, אני לא יכולה לזכור כל דבר שלינור ביקשה ממני לפני 3 שנים. החוקר, מה ידעו חברי הוועדה על מסמכים שיוחלמן העבירה לשאול אלוביץ'? ביינהורן עונה, מאיפה אני יודעת? מתוקף תפקידי אני עסוקה בהרבה עניינים אחרים ולא מקשיבה לכל מה שקורה בוועדה. אני נכנסת ויוצאת מהחדר פעמים רבות, אני עסוקה בפלאפון שלי ולוודא שהוועדה מתנהלת מבחינה לוגיסטית, לקרוא למישהו שיעלה על הקו או שיצטרף או שיצא להעלות מצגת. זו העבודה שלי. הסוכנת הסמויה של שאול אלוביץ', כתבתם של תומר גנון ודיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.